שלום וברכה. בפרק הזה שאנחנו ממשיכים בלימודנו בנושא קבוע בספר הזרי לרבי יהודה הלוי, במאמר ראשון פסקה ס'. במהלך הדיונים של החבר בן כוזר הוזכר המניין לבריאת העולם. המניין לבריאת העולם, בימי רבי יהודה הלוי, הוא 4,900 שנה, בימי חבר 4,500 שנה, בימינו 5,775 שנה. יש לשים לב לעובדה מעניינת, שכל שנה המספר משתנה. מה אני רוצה להשיג מכך?
זה לא נשון.
אפשר להגיד את זה לומר, אבל אני רוצה להשיג מזה מסקנה, היא מבקשת, והיא שזה לא חשוב לדעת בין כמה העולם. כלומר, יש להבחין בין האמונה בכך שהעולם נברא, שזה באמת דבר יסודי מאוד ביהדות, שהעולם הוא נברא ולא קדמות, לעומת זה גיל העולם הוא דבר לא חשוב. האם זה היה לפני 5,775 שנה, או לפני 100,000 שנה, או מיליון שנה, או מיליארד שנים, או 15 מיליארד שנה, בעצם אין איזושהי חשיבות. העיקר זה האמונה שיש בורא לעולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולכן הוא שולט בו כרצונו. מתי האירוע הזה מתרחש, כלומר כמה אפשר לחזור אחורה בזמן, עד הרגע של הבריאה, הדבר הזה הוא לכאורה חסר חשיבות. למרות שיש לפעמים בחוקים דתיים שמתעקשים מאוד לקיים את התאריך הכתוב בכתובה, שנת כך וכך לבריאת עולם ומניין שאנו מונים פה מושב אורה או אולמי הדרבים עוד. אבל מצד האמת, הדבר הזה הוא לא חשוב. מדוע אני מקדים את הדברים האלה? מדוע אני מקדים שהמניין בבריאת העולם בעצם איננו מהווה יסוד ביד? בגלל שאנחנו עומדים לקרוא את פסקה ס', ובפסקה ס' יש לכאורה ייחוס של חשיבות מעבר לפרופורציה לשאלת גיל העולם. וזה דבר שאנחנו צריך להתמודד איתו. הווה נקרא. אמר הכוזר, זה בסדר לכם? ואיך לא תחלש, כן חסרה פה מילה, ואיך לא תחלש האמנתך במניין לבריאת העולם על ידי מה שיסופר על אנשי הודו, כי יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור 1,000 אלפי שנים. כלומר, יש אצל ההודים מסורות, מנהגים, והם אומרים שזה בין מיליון שנה. אם כן, המניין שלך לבריאת העולם איננו נכון. עוד לפני שאנחנו נראה את התשובה, אנחנו צריכים להבין למה השאלה הזאת היא חשובה. לכאורה, מה זה משנה? תוסיף מיליון שנה, תוריד מיליון שנה. בכל זאת, העולם נברא, אז מה זה משנה מתי זה היה? במיוחד לפי מה שאמרתי בהתחלה, וזה יצריך את כולם, שזה משתנה כל שנה. אם כן, באמת, לכאורה, המניין לא משנה. אלא שאם אנחנו נסתכל טוב טוב בשאלה של המלך, השאלה איננה על זמן בריאת העולם, אלא על אורך ההיסטוריה. כאן אני צריך להסביר את הדבר. אם אנחנו נאמר שכדי שהגלקסיות תופנה עברו מיליארדי שנים, ואם נאמר שבשביל שיופיעו חיים על פני כדור הארץ עברו עוד כמה מיליון שנים, ואם נאמר שכדי שיבצר האדם החושב עברו עוד כמה מאות אלפי שנים, לכאורה כל זה לא משנה, בגלל שכל זה שייך לתחום שקודם לאדם מהסוג שמעניין אותנו. אבל אם אנחנו נדבר על היסטוריה בת מיליון שנה, כאן מתחילות הבעיות. מדוע? כי אם אני עושה חשבון למשל של ההיסטוריה כפי שחז"ל מדברים עליה, יש הדעה הדומיננטית בחז"ל היא שההיסטוריה היא בת 6,000 שנה. 6,000, 7,000 שנה, משהו כזה. אז זה בסדר, כי 6,000 שנה זה קומפקטי, זה קטן. ומה המשמעות של זה שזה קומפקטי וקטן? למשל, אני חי בעזרת השם קרוב ל-100 שנה. נגיד. קצת יותר, קצת פחות, באזור הזה. אדם זוכר הרבה פעמים את הסבא שלו. אדם גם זוכר לראות את הנכדים, כל מיני תנינים שלו. זאת אומרת, שאדם עובר, מבחינת העולם המשמעותי לו, חתיכה רצינית מאוד. חתיכה ראויה להתכבד מן ההיסטוריה הכללית. זאת אומרת שאם אנחנו פועלים איזושהי פעולה בדור שלנו, למשל, אנחנו מובטחים שהפעולה עשויה לעשות רושם משמעותי גם בדורות הבאים. למשל, היה אדם בשם נפוליאון, לפני למעלה מ-200 שנה. הוא עשה כל מיני דברים, והדברים האלה יש להם משמעות עד היום. אם נדבר בקודש, אדם כמו משה רבנו, או כמו הרמב״ם, או כמו רב יהודה הלוי, הם פעלו לפני מאות ואלפי שנים, המפעל שלהם מורגש עד היום. יפה מאוד. אבל מה יהיה בעוד 100,000 שנה? בעוד מיליון שנה? האם יזכרו אותנו? האם תהיה עדיין משמעות לפעולה שפעלנו? אם נאמר שההיסטוריה היא בת מיליון שנה באופן רציף, כמו שאומר ההודי, אז זה אומר שבעצם אין משמעות להיסטוריה. כי כמה שתפעל היום, בעוד אלפי שנים לא יישאר מזה כלום. ואז יוצא שההיסטוריה היא חסרת משמעות. זאת בעצם עומק הטענה של אנשי הודו. אנשי הודו אומרים, זה לא יעזור, ממילא מה שתעשה יימחק באיזשהו שלב. זאת הטענה. מה שאין כן היהדות שמדברת על היסטוריה יחסית קצרה, בתוך המסגרת של ההיסטוריה היחסית קצרה אפשר לעשות הרבה דברים. שהמפעלים שלנו יפעלו ולא ישחקו. זה בעצם, אני חושב, עומק הכוונה של השאלה. אני רוצה להדגים את זה בעוד כמה דברים. יש למשל בהודו אמונה שמפורסמת, אמונת הגלגול. להזכיר לכם, אמונת הגלגול מצויה גם ביהדות. אמנם לא כאמונה מחייבת, כלומר יהודי שלא מאמין בגלגול איננו אפיקורס, אבל יש הרבה יהודים שמאמינים בתורת הגלגול. אבל מעניין, איך מדברים על זה? האם היהודים רגילים לדבר על גלגולים? התשובה היא, לא. זאת אומרת, כשיהודי רוצה לדבר עם חברו על גלגולים, אז הוא עושה את זה בסתר ובקול נמוך. הוא אומר, תשמע, יש לי סוד לספר לך משהו על גלגולים. זה ספרי קבלה, שער הגלגולים. לעומת זה, בהודו, הגלגול זה הנושא של השיחה בארוחת בוקר. כלומר, לפני 25 גלגולים, אתה לבית ממני כסף, נא להבריד. כלומר, ההודי השני, חכה, יש עוד 74 גלגולים, אני אעזר לך. זאת אומרת, שבעצם, בעמדה כזאת של מודעות גדולה מדי למהלכים ארוכי טווח, מודעות מתמדת כזאת יוצרת זלזול בהווה. אין משמעות יותר להווה. היה יהודי אחד, שאולי חלק מכם הכרתם אותו, בשם דוקטור עזריאל קרליבך. תלמיד של הרב קוק, אגב, ואחר כך היה
דוקטור.
גבד מרכז הרב, אחר כך עזב את הדת, לצערנו הרב, הוא כתב ספר מפורסם בשם הודו. הוא ביקר שם, בשנים הראשונות אחרי העצמאות ההודו. והוא מספר הרבה דברים שקורים בהודו, זה ספר מרתק, והספר מסתיים בשיחה שיש לו עם ראש ממשלת הודו, נרו. ונרו מגולה לפניו את רשימת הבעיות של הודו, ויש הרבה 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 מאוד בעיות. ואז עזריאל קרליבך שואל אותו, נו, אז מה לעשות? ונרו מסתכל עליו ואומר, רואים שאתה לא הודי. הודי היה שואל, מה להיות? זאת אומרת שעבור ההודי אין דחיפות של תיקון עולם. לעומת היהדות שהיא לוקחת מאוד ברצינות את תיקון העולם. יש הזדמנות, אבל נתקן, יש שעת כושר, נעשה. זאת אומרת שעמדה שמודעת יותר מדי לאורך האדיר של הזמנים שבתורם אנחנו נמצאים, עלול לזלזל בהווה. וזה סותר את כל הנחת היסוד של רבי יהודה הלוי, שההיסטוריה היא זירת ההתגלות המובחרת של הבורא. כלומר, התנ"ך מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא מתעניין מאוד בהיסטוריה. עבור ההודים, הקדוש ברוך הוא, אם הוא בכלל קיים, לא מתעניין בהיסטוריה. זה בעצם כוונת השאלה. עד כאן ברור. לצורך זה, אני צריך בכל זאת לציין שגם ביהדות יש דיבורים, לא רק על גלגולים, יש דיבורים על מהלכים היסטוריים הרבה הרבה יותר רחבים ממה שאנחנו מדברים. אבל זה מוזכר לעיתים רחוקות. אני רוצה להביא דוגמה. התלמוד אומר, כשם ששמיטה משמטת אחת לשבע שנים, הארץ משמטת אחת לשבע שנים, כך העולם משמט אחת לשבעת אלפים שנה. המשפט הזה, אם לוקחים אותו ברצינות, אומר שאנחנו לא בשבעת אלפים שנה היחידים. יש יחידות יחידות של שבעת אלפים שנה. ואם כל שבע שמיטות יש יובל, זה אומר שיש יחידות גדולות של 50,000 שנה. כל 50,000 שנה יש מה שנקרא היובל הגדול. כמה יובלות כאלה יש? לא כתוב, נכון? כמה יובלות יש? אבל יש במסכת עבודה זרה שהקדוש ברוך הוא רוכב על כרוב קל שיש לו ושט ב-18,000 עולמות שיש לו. אז כך שאם אנחנו מכפילים 18,000 ב-50,000, יוצא לנו 900 מיליון שנה. זאת אומרת שהמסגרת הכוללת של ההיסטוריה לפי הגמרא זה 900 מיליון שנה. אבל נדיר מאוד שמתייחסים לזה. זה חשוב לדעת שאנחנו משולבים במשהו אדיר ממדים, שבקנה מידה אלוהי גם הוא קטן, אבל הוא משמעותי. אבל בחיי היומיום אנחנו מדברים על 7,000 שנה, עושים חישובי קץ במסגרת 6,000 שנה וכדומה, כי אנחנו מעוניינים לראות את המשמעות של כאן והעכשיו, ההווה. הווה בין 6,000 שנה, סלח. עד כאן הרחבת המידע כדי להבין את הרקע של שאלת פסקה סמך. עכשיו ברשותם אני אקרא שוב את פסקה סמך. מה רכוז הרבה? ואיך לא תחלש האמנתך במניין לבריאת העולם על ידי מה שיסופר על הצ'הודו? כי יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור אלף אלפי שנים. עד כאן השאלה. נקבל לה התשובה. התשובה היא ניתוח של האופי של התרבות ההודית. אמר רחבר, דבר זה היה מחליש את האמנתי אילו הייתה לאנשי הודו במניין זה שיטה מקובלת או ספר שהסכים עליו כל העם ולא מחליף. אבל דבר כזה הלא הבאנו איתם. כלומר, לא יודע אם אתם שמתם לב, יש בהודו ספרים רבים. אני מדבר על ההינדואיזם, לא מדבר על הבודהיזם שהוא מומחה, אני מדבר על ההינדואיזם שהוא הדת העתיקה שלהם. ההינדואיזם מחזיק בספרים חשובים כגון הוודה והאופנישד והבאגבד גיטה והרמיינה, כל מיני ספרים שמצויים בספרייה של כל הודי מכובד. יש לו ספרים אלה. עכשיו מעניין, כל אדם מאיתנו, כשאנחנו קוראים ספר שאנחנו לא מכירים, במיוחד אם זה ספר אקזוטי, אז אנחנו מחפשים במבוא מי כתב, מתי כתב, איפה כתב. זה מעניין, זה פרטים ביבליוגרפיים. אצל ההודים אין דבר כזה. הם לא יודעים לומר לך מתי ספר נכתב ומי ואיפה. זאת אומרת, אז לפעמים המחקרים והאקדמיים הם מצליחים לפעמים איזשהו טקסט שבו מוזכר איזה מלך חיצוני להודו שאנחנו יודעים מתי הוא חי, אז אנחנו יכולים לתארך את אותו כתב. אבל התודעה ההיסטורית, מה שנקרא, לא קיימת בתרבות ההודית. עד רבה, הם אפילו מזלזלים בזה. הידיעות האלה ידועות גם ברב יהודה הלוי, זה מה שהוא אומר, אבל דבר כזה הלא איננו איתם. להפך, האומה המחזיקה בעניין ההוא היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה בירור עניין לאמיתו. זאת אומרת, כשהודי אומר לך תאריך, אל תתייחס ברצינות, כי גם הוא לא מתכוון ברצינות. אז למה הם מדברים על מניינים כאלה? הוא אומר, בדבריהם על המניין, מתכוונים הם רק להכעיס את בעלי הדתות. מה זאת אומרת להכעיס את בעלי הדתות? הם מדברים לזלזל. כשם שמכעיסים אותם בפסילי ליליהם, ובלך השם, ובטח גבולותיהם, רבולותם, המועילים להם לדעתם, בזים הם לכל האומרים כי יש בידם כתבי קודש ואת האלוה. והם עצמם, אין להם, אז מה זה אגב, הם בזים לכל האומר שיש לו כתבי קודש מת האלוה. מהטמה גנדי, בסך הכל בין המאה ה-20, המשחרר של הודו, מספר שבצעירותו, בכפר הקטן שלו במדינת גוג'ראט, היה מורה, שהיה קורא לפעמים בקוראן, לפעמים בתנ"ך, לפעמים בברית החדשה, לפעמים בוודה, וכו'. והיה אומר, לא משנה מי כתב, ולא משנה מה נאמר, העיקר שהלב של המחבר פתוח לאלוהים. כן? זאת אומרת שיש, שומע, העלה הנס של הדייזה, של התשטוש. כן? כלומר, לא מעוניינים בעצם לקבוע מהו רצון האלוה ומה האופי של ההתגלות. והם עצמם, מה?
אין משמעות להיסטוריה?
אצל ההודים, לפי ההודים, אין משמעות להיסטוריה. יפה, עודו כיוון לדברי. אני רוצה רק להוסיף, סיפרתי לכם קצת על שריר רובינזון, נכון?
דיברנו
על זה. לא, לא דיברנו על שריר רובינזון?
לא.
אז אני לא בסדר, אני חייב לספר לכם על שריר רובינזון. שריר רובינזון, אולי שמעתם עליו, היה גם כן הודי בין המאה ה-20. והוא, כלומר, קיבל חינוך בריטי, כמו שגנדי גם כן קיבל חינוך בריטי, וכמו שרבינדרונת טאגור קיבל חינוך בריטי. והוא באיזשהו שלב עשה איזה מין חזרה בתשובה, כלומר חזר אל המקורות ההודים שלו, והקים לו איזה מין זרם רוחני מיוחד בהודו. לצורך זה הוא הקים ממש כפר שלם, שבו אנשים היו עובדים בפרנסתם וגם מפרנסים את המנזר וכל מיני דברים כאלה. את המנזר הזה, האשרם הזה, הוא ניהל יחד עם אישה שהוא קינה בשם האם. האם הייתה אישה יהודיה ממשפחת אלפסי, צרפתיה, בעלת תרבות כללית רחבה מאוד, יחד עם אמונה גדולה במסרים של ההינדואיזם. ושריר רובינזון כתב הרבה ספרים, בפילוסופיה הודית, ושם הוא מסביר בין היתר את מה שכאן מלך כוזר אומר, מה שהכוזרי אומר, שאצל ההודים מסתכלים על הדתות כמו על אגמים. באגמים משתקף האור הכללי, והאור הזה משנה את צבעו לפי צלילות האגם. אז זה דתות שונות, בעצם יש הערה אלוהית אחת, והשאר זה רק אגמים. כשהתחילה מלחמת העולם השנייה, אורובינדו נקט עמדה נגד הגרמנים ובעד כוחות הברית. והוא הוסיף שהמלחמה הזאת היא המאבק האחרון בין הטוב לבין הרע. אחרי המלחמה, כשכוחות הברית ניצחו את כוחות הציר, שאלו את אורובינדו האם הטוב ניצח את הרע. ענה אורובינדו, כדי לענות על השאלה הזאת צריך להמתין עד שנת 1967. כשהגיע שנת 1967, אורובינדו כבר מת מזמן, אבל האם עדיין הייתה בחיים. וניהלה את המנזר. כשנפתחה מלחמת ששת הימים, היה שם יהודי, קצין בצהל, שבא לעשות קצת מדיטציות, דברים כאלה, שמע שיש מלחמה בארץ, החליט שהוא מיד חוזר כדי להילחם. אבל לפני שהוא עזב את המנזר, הוא פנה אל האם וביקש את ברכתה. האם הניחה את ידיה על ראשו, ואז פתאום נשמע מתוך פיה קולו של אורובינדו מעולם המתים, שאמר, כל העמים משקרים חוץ מעם ישראל. עכשיו זאת אמירה, אמנם נאמרה אחרי מותו, אבל היא סותרת את כל הפילוסופיה ההודית. זה אומר אם כן, שיש נקודת מרכז במציאות, היא נמצאת אצל העם היהודי, ועל פיה אפשר למדוד את הרוחניות השיטות הרוחניות האחרות שיש בעולם. הסיפור שסיפרתי לכם הוא סיפור אמיתי, אני מכיר את העדים, אני יכול לספר לכם בדיוק מי אמר. ובכן, אני שוב חוזר לדברי, אגב, אם כבר אני אספר את הסיפור הזה, אני חייב לקשור את זה להבנה של פסוק בדרך. אתם יודעים שבספר בראשית, כשעבד אברהם בא לקחת אישה לרבקה, אז הוא בא לקחת את רבקה ליצחק, אז הוא מגיע, נותן את הנזמים ואת הצמידים, ואז הנערה רצה אל בית אמא. האבא לא בדירה. אחר כתוב, הוא לרבקה אח, מול אבא. האבא לא בדירה. מה הרושם המתקבל?
לא
קיים. שהוא לא קיים. נותנים לו לאכול, הוא מתיישב, מתחיל לדבר, הוא אומר, עכשיו אתם מסכימים שרבקה תתחתן עם יצחק או לא? ויען לבן ופתואל מהשם יצא הדבר. מה עושה כאן יתואל? חשבנו שהוא מת. למחרת בבוקר, העבד נותן כלי כסף וכלי זהב ורבקה, ומגדנות נתן לאחיה ולאמא. ואבא, לא קיים. נראה לומר, אני רוצה להגיד כי עצה כפשט. אתם לא חייבים לקבל, אבל זה אפשרי. אני אסוד הסיפור שסיפרתי לכם עם אורובינדו, זה מסתדר יפה. זה אומר שבעצם בתואל באמת היה מת, אבל הוא הופיע בשעה שהיה צריך להסכים את החתונה, הופיע בפי של לבן. יד לבן ובתואל. למור והשם זה הדבר, וזה מתרץ מדוע ביען לשון יחיד, ולמה לבן שהוא הבן מדבר לפני אביו. כן? בניגוד להסבירו של רש"י. אז זה אפשרי, גם זה תואם גם את המסורת היהודית שאומרת שבחופה נשמות הדורות הקודמים מגיעות לחופה. אז זה היה כדי לחתן את רבקה, זה יכול להיות שהגיע בתואל. טוב, עד כאן הסוגריים ככה עושה, סתם בשביל הסיפור הנחמד, זה הדרך הוות, תרתי משמע. עכשיו אפשר להמשיך את הנושא. אז זה אומר כאן, בזים הם, כן, אני פה בשורות האחרונות, בזים הם לכל האומרים כי יש בידם כתבי קודש מאת האלוה, והם עצמם, אין להם, כמו על ההודים, כי הם ספרים מועטים, שחיברו יחידים מבני אדם, אשר יאמין בהם רק מי שדעתו קלה. ספרים של מדרגתם, אם ככתבי התקדימים, והם הכוללים תאריכים של רבבות שנים, או כספר עבודת האדמה הנבטית, בו הוזכרו שמותיהם של ינבושד, סיגרית, דורנה, של דברי הספר היו לפני האדם הראשון, ינבושד נאמר שם, היה רבו של האדם הראשון, וכה יוצא בהם. יש כל מיני סיפורי אגדות עם כל מיני שמות מוזרים וקשקושים, אתה רוצה להאמין בזה, תאמין, אבל זה לא רציני. אגב, מה זה ספר עבודת האדמה הנבטית? מה זה הספר הזה? הספר הזה מוזכר גם במורה נבוכים לאברהם. היום אנחנו יודעים מי כתב אותו. הוא נכתב על ידי ערבי בשם אבן וחשייה, במאה השמינית. אבן וחשייה. זה השם שלו. יש כאלה שקוראים להם אלברט, אבל יש כאלה שקוראים אבן וחשייה. אבן וחשייה כתב ספר שהוא כנראה בעצם זיוף. הוא כותב ספר כי הוא מדובר בספר בן אלפי שנים, שמתאר את המנהגים של עובדי עבודה זרה לפני אלפי שנים, ובספר היה מוזכר אברהם אבינו. הרמב״ם האמין שזה ספר אמיתי, ומשם הוא שאב ידיעות לדעתו על אברהם אבינו ועל מנהגי עובדי עבודה זרה, שעל פיהם הוא הסביר חלק גדול מטעמי המצוות בספר המורה. כן, הוא אמר שזה הספר של הסתר. עכשיו, הבעיה היא שבין החוקרים חלוקות הדעות. יש כאלה שאומרים שכל הספר הזה כולו בלוף, יש כאלה שאומרים שלא, שאיבן וחשייה השתמש בחומרים קדומים עתיקים שבאמת היו בידו. אז יכול להיות. בכל מקרה, הספר הזה, אתם רואים שרבי יהודה הלוי לא מחשיב אותו כמשהו מאוד רציני, ספר עבודת האדמה הנבטית, שבו הוזכרו הדברים האלה. אז אם כן, כשמישהו אומר לך, יש לי מסורת כך וכך, צריך להיות תמיד את הרצינות של המסירה. למשל, יצא לי פעם לדבר עם איזה יהודי שאמר לי שהוא לומד איזושהי חוכמה הודית שהופיע לפני 6,000 שנה. התפוצצתי מצחוק והוא נפגע. אבל מה אני יכול לעשות? כדי לומר שדבר הוא בין 6,000 שנה, אתה צריך תיעוד רציף של עדויות שחוזרות על עצמם מדי פעם שמדברים על זה. אבל אם אתה סתם היום במאה ה-21 מספר על משהו בין 6,000 שנה ואין לך תיעוד, אז לך תחפש את החברים שלך. טוב, אמר הכוזר סמך עד כמה שטענתי עליך מהמון נבער מדעת ומבני אדם שאין אצלם הסכמה לידי האחת, צדקת בתשובתך. אולם מה תענה בדבר הפילוסופי? כאן אנחנו נפגשים עם דעה שונה. מה זה הפילוסופי? בימי הביניים כשאומרים דעת הפילוסופי מתכוונים לאסכולה של אריסטו, לא לכל פילוסופיה אלא לאסכולה האריסטוטלית כפי שהיא פותחה על ידי הערבים, בעיקר אבן סינה, אבן רושד, אל-קינדי, אבו נאסר אל-פרבי וכדומה. זה מה שנקרא הפילוסופי. מה הטענה של הפילוסופים? שהעולם קדמון. מה פירוש הדבר העולם קדמון? תמיד היה. עכשיו צריך להבין, זו שיטה שהיום לא קיימת גם אצל האפיקורסים. כלומר, האפיקורסים האומרים שאין אלוהים או שאין השגחה אינם סבורים מבחינה מדעית היום שהעולם כפי שאנחנו רואים אותו היום תמיד היה כך. אבל למשל, גם האפיקורסים מסכימים שלפני שהיו בני אדם היו חיות, לא תמיד היו בני אדם. לעומת זה, הפילוסופים בימי הביניים סבורים שתמיד היו בני אדם, שכל אדם נולד מאדם שקדם לו וכך עד אינסוף. זאת התפיסה המקובלת אצל הפילוסופים. היום זה לא מחזיק מים, אבל זאת דעה שהייתה משמעותית מאוד בימי הביניים, עד כדי כך שהרמב״ם היה צריך להקדיש איזה 15 פרקים במורה נבוכים כדי להתמודד עם הטענה הזאת. טוב, אז כאן אנחנו גם פה מתמודדים עם הטענה של הפילוסופים שהעולם קדמון. מה טענה בדבר הפילוסופים? כלומר, הפילוסופים הם לא טיפשים, אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו, והם הלא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו. כלומר שהעולם תמיד היה ותמיד יהיה, והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים, כי אם דבר של נוסף. כלומר, אתה מדבר על עולם נברא לפני 5775 שנה, או לפני מיליון או למיליארדי שנים. הפילוסופים בעצם מדברים על אינסוף שנים. איך אתה מתמודד עם זה? אפילו זה דבר שאתה מתמודד. שוב, השאלה של מלך כוזר נראית שאלה מוזרה. איך אתה מתמודד? תגיד, אני לא מסכים איתה, מה יש? כלומר, מה יש מאחורי השאלה בכלל? משתמע מהשאלה של המלך שהוא סבור שהפילוסופים לא רק אומרים שהעולם קדמון, אלא שהפילוסופים גם הוכיחו את זה, שיש הוכחה שהעולם קדמון. אז אתה, היהודי, צריך להסביר לי איך אתה מתמודד עם העובדה שקדמון העולם זה דבר שמוכח. כן? הרי אם קדמות העולם זה דבר שהוכח, אז סותר את היהדות. איך הוא ראה? אז כבודו שואל כמו החבר. החבר אומר, לא רק אומר איך הוא ראה, הוא אומר לא הוא ראה. אבל האווירה האקדמית שנוצרה על ידי הפילוסופים, האסכולה שהם יצרו, יוצרת את הרושם מכוח הרצינות של הדיבור, הטון, האביזרים הטקסטואליים, ריבוי המונחים, נותן את ההרגשה שזובר פה במשהו מאוד מאוד רציני שיש עליו הוכחה. אז אני אישית, אני לא כל כך מלומד, אבל כשאני שומע אותו אני יודע שהוא אומר אמת. זה בערך כמו שפעם היו אומרים, זה נכון, קראתי את זה בעיתון, או שהיום אומרים, תשמע, פרופסור פלוני, שהוא מומחה גדול לנושא, אומר כך וכך. אבל האם בדקת את ההוכחה שלו? אולי אין ההוכחה. כן? או כמו שלמשל אומרים, טובי הגנרלים כבר ישבו על הבעיות ואמרו שאין פתרון ללא אופק מדיני. כן? בדקת? אז מה הם אומרים את זה? כלומר, יש כל מיני דברים כאלה. אז אפשר לומר שרבי יהודה הנביא בכוונה מביא את דברי המלך בסגנון הזה, כי הוא רוצה לחנך אותנו לא להיות שבויים בתארים וסמכויות, אלא לבדוק את הדברים לגופו של עניין. יש לך הוכחה, נקבל. אין לך הוכחה, לא נקבל. יש שמך אשר יהיה. מובן? אמר לך, עכשיו כאן התגובה בסמך ג' היא באמת אפילו על גבול הבדיחה. אמר לך, אל הפילוסופים אין לבוא בטענות, הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת ירושה, שהרי הם יוונים. אז מה הם יוונים? פעם אחיינית קטנה שלי אמרה לי, אנטיוכוס היה רשע, זה בגלל שהוא היה יווני. כן, אז זה מה, כיוון שהם יוונים, אל תבוא אליהם בטענות. גם מכניסים. החבר מכניס איזה גורם שבאמת צריך להיות, מה זה הסיפור? מה זה? זה גזענות נשמע. ויוון הוא מבני יפת יושבי הצפון, ואילו החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת החוכמה מחוזקת על ידי העניין האלוהי, עברה מאדם רק אל זרעו של שם. שוב בשביל ולנוח, ומאז לא פסקה ולעולם לא תיפסק מבחירי אנוש אלו. אז קודם כל הוא אומר, יש לנו חוכמה שאין ליוונים. שתיים, אשר ליוונים לא הגיע אליהם החוכמה אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כי אז בועתה החוכמה אליהם מן הפרסים אשר קיבלו מן הקדים, רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא. טוב, אז אני לא מבין כלום. הוא אומר שהם לא קיבלו חוכמה בירושה, אבל אחר כך הוא אומר שהם כן קיבלו חוכמה בירושה מן הפרסים שקיבלו מהקדים. אז בתוך הפסקה עצמה החבר סותר את עצמו. או שאתה אומר שאין מסורת של חוכמה אצל היוונים, או שיש מסורת של חוכמה אצל היוונים.
לא, זה לא.
זה לא מובן. מה זה לא? לפרסים יש חוכמה, הוא אומר, הנה, הועתקה החוכמה אליהן מן הפרסים אשר קיבלוה מן הקסדים.
אבל לפרסים לא הייתה ירושה.
הוא אומר, למה? קיבלוה מן הקסדים? הפרסים קיבלוה, לפחות לפי איך שהחבר מדבר, הוא טוען שלפרסים הייתה חוכמה שקיבלוה מן הקסדים. אפשר להגיד שהחבר טוען, אבל גם, אבל אם החבר טוען את זה, זה צריך להיות קוהרנטי עם מה שאומר בהתחלה. הוא אומר, הם לא קיבלו חוכמה בירושה, וכאן הוא אומר שכן קיבלו בירושה. יש פה סתירה?
ירושה נבריאה מהבריאה.
אז מה, גם אתה לא קיבלת מהבריאה. אבותיך קיבלו מאבותיך על הבריאה.
בגנים זה
עבר. בגנים? לא מה זה בגנים. הוא אומר, רק אז כמו הפילוסופים המפורסמים והמלכותאים, ועוד מיום עבור המלכות לרומא, לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם יחיד. לא, צריך קצת להבין מה הוא מתכוון. יש הבדל בין חוכמה בירושה לבין חוכמה בהעתקה. הביטוי כאן, הועתקה החוכמה עליהם. זה מה שסימנתי כאן. הועתקה החוכמה. מה ההבדל בין העתקה לבין ירושה? כאן אני רוצה להסביר את העניין. יש מועדון של חבר'ה שמבינים אחד את השני ברמזי רמזים. כל אחד אומר משהו, כולם מבינים למה הוא מתכוון. בא מישהו מבחוץ, הוא רוצה להיות שייך למועדון, שם הקלטה, ואחר כך הוא חושב שהוא מבין על מה הם מדברים. הוא לא מבין, כי הוא לא בראש שלהם, כמו שאומר. אותו דבר לגבי החוכמה. החוכמה מועתקת אל יוון, אבל לא מונחלת ליוון. למה היא נפקה מינה? להסתכלות מבחוץ. כלומר, היוונים לומד את כל החוכמות שבעולם, אבל נשאר עם המשקפיים היווניות. אני רוצה פה לספר לכם סיפור שמספר קלארקוס. קלארקוס היה תלמידו של אריסטו. והוא מספר על פגישה, זה אחד התיעודים העתיקים ביותר שיש לנו בין, על מגע בין יהדות לבין יוונות. הוא מספר על פגישה שהייתה בין אריסטו לבין יהודי מלומד בשם שמעון. עכשיו, שמעון בימי אריסטו, מסתבר שמדובר בשמעון הצדיק, הכהן הגדול. ואריסטו פוגש את שמעון הצדיק. מספר קלארקוס שאריסטו התרשם מאוד מאותו אדם, ושמו שמעון, שהיה מלומד כל כך וחכם כל כך, שאפשר היה לחשוב שהוא יווני. כלומר, מהו המדד שעל פיו אתה מודד איזושהי תופעה אנושית? זה בעצם תבניות החשיבה היוונית. המחשבה שאנחנו רגילים אליה אחרי אנתרופולוגיה, שאולי יש זווית ראייה אחרת, הסתכלות אחרת, תובנות אחרות על המציאות, דבר כזה לא קיים אצל היוונים. כלומר, הם לומדים טקסטים, חוכמות, מאומות אחרות, אבל כאילו היה מדובר בפילוסופיה היוונית. ולכן הם אינם יכולים לעמוד על התוכן העצמי של הדברים. מובן מה שאני אומר? כן, אז זה מה שאומר כאן, החוכמה הוא עצר אליהם, הם לא שייכים שייכות אמיתית. אמר הכוזר, עכשיו מלך כוזר ששומע את זה לראשונה, הוא בעצם באיזשהו מקום בהלם. אמר הכוזר, וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו. המשפט הוא משפט פרדוקסלי. איך אפשר להאמין בחוכמה? חוכמה זה דבר שלא צריך אמונה. חוכמה זה דבר שאפשר למדוד. יש לך הוכחה קיים, אין לך הוכחה לא קיים. אבל כאן המלך מבטא את הסגנון הפופולרי של היחס אל החכמים. אין מה שאמרתי, שיש אדם לא מלומד ששומע איזשהו פרופסור, אז אומר, מן הסתם הוא יודע על מה הוא מדבר. אמר החבר, אמנם כן, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה מהימנה מאנשים שדיברים נאמנים עליו, יטריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. קשה היה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית. כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם התקדמות העולם. ורק בעיונו המופשט הכריע לצד ההיקשים הנוטים לקדמות. ולכן לא ראה צורך בדבר לשאול לדורות שהיו לפניו, ולא כיצד מתייחסו בני אדם. אולם, אילו היה הפילוסוף בן אומה, שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלת מפורסמות שנדחותם, היה משתמש בהיקשיו ולמוכתיו לחזק את האמונה בעולם נברא, על אף הקשיים אשר בא, כדרך שעשה בבוא לחזק את הרעיון בדבר קדמות העולם, רעיון המתקבל פחות על הדעת. טוב, אני אסביר את מה הוא מתקבל מהשפה קצת מושלכת. מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי, שאריסטו השתמש בשכלו כדי לחזק את ההנחה שהעולם קדמות. אומר רבי יהודה הלוי, זה בישהו דעת, הוא חי בין יוונים, ואין את זה ליוונים מסורות חזקות. אבל אם אריסטו היה בן לאומה שבה יש מסורות ברורות, אז הוא לא היה משתמש בשכלו כדי להוכיח את קדמות העולם, אלא היה משתמש בשכלו כדי להוכיח את בריאת העולם. אני אגיד את זה בשפה יותר פשוטה. אם אריסטו היה יהודי, אז הוא היה הרמב״ם. כשכתב רבי יהודה הלוי את המילים האלה, הרמב״ם עוד לא נולד. אחרי שרבי יהודה הלוי כתב את המילים האלה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרים את הכפפה והוריד לעולם את נשמת הרמב״ם. כלומר, הוריד את אריסטו היהודי. ואז פתאום קם לנו אדם המשתמש בכל החוכמה האריסטוטלית כדי להוכיח את בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא אוהב אתגרים. מישהו מעמיד לפניו אתגר, יאללה, הוא שולח את נשמת הרמב״ם לעולם הזה. אמר הכוזרי, וכי איזו הכרעה, מה פירוש המילה הכרעה? הכרעה כאן הכוונה נטיית הלב, לא דבר עם הוכחה, אלא דבר עם נטיית הלב. וכי איזו הכרעה תיתכן במקום שיש מופת הגיוני. מופת הגיוני הכוונה הוכחה מוחלטת. כלומר, אומר מלך כוזר, הוא לא הבין את הנקודה, הוא סובר שיש לאריסטו הוכחה לוגית לקדמות העולם. אז כאן אומר לו החבר, אמר החבר, וכי נמצא מעולם מופת בשאלה זו. כלומר, אין לך בכל הפילוסופיה הוכחה לקדמות העולם. כשם שאין בכל הפילוסופיה הוכחה מוחלטת לבריאת העולם. קוראים לזה אצל הרמב״ם בשם מעמד שכלי. מה זה מעמד שכלי? מקום שבו השכל עומד. כלומר, יש שאלות שאפשר להגיע בהן למסקנה, ויש שאלות שמבחינה ספקולטיבית אין לך אפשרות להגיע למסקנה. תיקו. או זה נקרא אצל אמנואל קאנט, יש מילה יותר יפה, אנטינומיה של התבונה. אנטינומיה של התבונה. מה זה אנטינומיה? יש שאלות, אומר אמנואל קאנט, שבהגדרה לא ניתן לפתור אותה. יש ארבע אנטינומיות של התבונה, אחת מהארבעה, זו השאלה הזו, אם יש לעולם התחלה או אין לעולם התחלה. אומר כאן, הדבר הזה לא ניתן להכרעה, זה מקום שבו הפילוסופיה נעצרת. הרמב״ם, במורה נבוכים, אומר, מאחר ואין לפילוסופיה אפשרות להכריע לכאן ולכאן, אנחנו סומכים על דברי הנביאים שעברו שהעולם נברא. וגם שם הוא מסביר מדוע זה חשוב שהעולם נברא, זה בנושא שלנו כעת. עכשיו, מה שמעניין שהרמב״ם אומר דבר מאוד נועז, הוא אומר, אם יכולנו להביא הוכחה שכלית מוחלטת לבריאת העולם, היינו דוחים את כל מה שהעיזו בו הפילוסופים נגדנו. ואם הייתה לפילוסופים הוכחה שהעולם קדמון, הייתה נופלת התורה בכללה, והיינו פונים להשקפות אחרות. אבל אומר הרמב״ם, מבחינה ספקולטיבית, שכלית מעולם לא נמצא אחד עוד אחד ולא אחד, ולכן אנחנו לא נקבל את דברי הפילוסופים. אומר כאן רבי יהודה הלוי, וכי נמצא מעולם מוכר לשאלה זו. חלילה לאל, מיות דבר התורה, סותר עדות, דבר הנראה עין בעין, הוא דבר שהופך במופת סיפור. אמנם מוזכרו בתורה ניסים שיש בהם שינוי סדרי בראשית בדרך בריאת עצמים או בדרך הפיכת עצם לעצם, הכל אלה לא באו כי אם להורות על כך שבורא העולם מרצון יכול לעשות כל אשר יחפוץ וכל עת שיחפוץ. אולם שאלת קדמות העולם ובריאתו שאלה שקשה לפותרה היא, וראיות שתי הטענות בה שוות, ומה שהכריע לצד הבריאה הוא הקבלה מאדם מנוח וממשה עליהם השלום, עדות הנבואה שהיא נאמנת, נאמנה מעדות ההיקש העגלית. כלומר, אומר כאן לך רבי יהודה הלוי, בנושא הזה תסמוך על המסור. ועם כל זה, אגב, יש ויכוח, יש כאלה שטוענים שאריסטו גם ידע שהם לא הוכחה, יש כאלה שטוענים שהוא חשב שיש לו כאלה. טוב, ועם כל זה, אילו ראה האדם המאמין בתורה אחד הגיוני בדעה על יולי קדמון. מה זה יולי קדמון? זה החומר היולי, זה הכוונה שיטתו של אפלטון, שהעולם הוא קדמון מבחינה מסוימת ומחודש מבחינה אחרת. קדמון מצד החומר ומחודש מצד הצורה, בצירוף לדעה שלעולמנו זה קדמו עולמות רבים, לא היה בכך משום פגם באמונתנו, באמונתו שעולמנו זה מתחדש רק לפני זמן מסוים ושראשוני אנשים בו היו אדם ונוח. כלומר, זה לגיטימי, אומר החבר, לקבל את הדעה של אפלטון. כלומר, הדעה האומרת שייתכן שהיו עולמות קודמים לפנינו, אבל זה לא משנה שום דבר מבחינתה של היהדות. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ראה את המילים האלה שכתב רבי יהודה הלוי, הרים את הכפפה והביא לעולם את נשמתו של הרלב"ג. הרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום, הוא סובר באמת את השיטה הזאת שיש יולי קדמון וצורות מחודשות. הרמב״ם לא, הרמב״ם חולק על זה הזאת. לא, גם הרמב״ם לא, הרמב״ם סובר שהחומר היולי איננו קדמון, אלא נברא. מה שאין כן הרלב״ג, שסובר שהחומר היולי הוא גם קדמון. על כל פנים, הקדוש ברוך הוא אוהב להרים כפפות, הוא כבר הוריד בעקבות הפסקה הקודמת את נשמת הרמב״ם לעולם, הוא יזכר לפחות הפסקה שלנו את נשמת הרלב"ג לעולם. שלום.